הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, חבב במנחם אב תשע"ה, מסכת נדרים, דף ע"ט. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בסייעתא דשמיא נחרוג מהרגלנו ונפתח את שיעור הדף היומי במצוות כיבוד אב. חז"ל אומרים לנו במסכת קידושין, מכבדו בחייו ובמותו. היום הוא יום כואב, תרתי משמע, שמחברים את חפביו בחודש בו אנו מצויים, לשם החודש אב, מתקבלת המילה כואב. חלפו כבר 30 שנים מאז אותו יום מר ונמר בו עלתה נשמתו של אבינו מורינו ורבינו זכר צדיק לברכה לגנזי מרומים. היום אנחנו מקדישים את לימוד הפינו היומי לעילוי נשמתו התאורה והזקה שתעלה ותמליץ טוב בעד כולנו. כדי לקבל מושג על אותו שריד מדור הנפילים ביקשתי מאחיו ירושי רבי גרשון שליטה, שכל כך מיטיב לבאר ולצייר, לסרטט קווים לדמותו על כל כך מיוחדת של אבינו ז"ל, על מנת ללמוד וללמד. ביום כואב, תשמ"ה, הלך לעולמו אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע, בן רבי חיים חייקל זאב, זצ"ל, מילצקי. יהודי מיוחד באמונתו האיתנה, בביטחונו המוצק בהשם יתברך ובתורתו, יהודי בעל כישרון מיוחד, כוח רטורי, מלא וגדוש בתורה, אמונה וחסד. יהודי שהשתמש בכל תכונותיו כדי להפיץ את תורת השם בקהלים רבים ומגוונים. איש עיצה ועלילה, שרבים רבים וטובים נהנו מתורתו המחכימה, מעיצותיו החכמות ומחסדיו המרובים. חבל על דאבדין ולא משתכחין. ביום היורצייט, יום הזיכרון לפטירתו, של אבינו מורינו ורבינו אכל היום, נקדיש ונלמד את תלמודינו לעילוי נשמתו, שתעלה ותמליץ טוב בעד כל המשפחה לכל מילד המיטב עד 120. שתמליץ טוב בעד כל הלומדים ובעד כל בית ישראל. אני מתכבד לפתוח את שיעור הדף היומי עם דבריו של אחי וראשי רבי גרשון שליטה, לזכר ולכבוד אבינו מורינו ורבינו, זכר צדיק לברכה.
שלום לכם. גזירה על המת שישתכח מלב. זהו אחד מהחסדים הגדולים שעשה עמנו הבורא על מנת לאפשר לנו להמשיך בחיינו לתפקד בצורת תקינה גם לאחר פרידה קשה וכואבת מאוד מאנשים אהובים. הבור הגדול שנפער והחסר הנורא והגעגועים המלווים את בני המשפחה בתקופה הראשונה הינם לעתים ללא נסו. והנה גזירה שמימית שהיא בבחינת הצלה. גזירה על המת שישתכח מלב בתום 12 חודשים. וכדאי להציץ בשני המקורות לאמירה זו, הן במסכת פסחים בדף נון דלד עמוד ב', כמו במסכת ברכות בדף נון ח' עמוד ב'. לכאורה ניתן היה לצפות שהשכחה, אותה תוצאה ברוחה של הגזירה, תהיה טוטלית ומוחלטת, כלומר, זכרם של הנפטר או הנפטרת יעלמו בתהום הנשייה ויהיו כלא היו. ולא היא. רבים הם המקרים בהם זכרו של ההולך אף מתחזק עם חלוף השנים, וכאילו קיימת התאמה בין השנים שחולפות, לבין הזיכרון שמתחזק והופך למוחשי, עד כדי תחושה שהנה אנו שוב כאן יחדיו. נראה שחסדו של הקדוש ברוך הוא עמנו באשר לשכחה הברוכה של אלו שאינם עוד איתנו, מתמקדת אך ורק בחלק הרגשי שבנו, זה הממונה על הכאב שבאובדן. ואין הדברים אמורים בזיכרון הברוך ובמורשת אותם השאירו אחריהם מי שנקראו לבית דין של מעלה. נהפוך הוא, כל שנה שחולפת היא נדבך נוסף במצבת הזיכרון וביד להולכים, לאלה שתרחו להשאיר אחריהם חותם משמעותי. כמאמר הנביא ישעיהו בפרק נון וב פסוק ה', ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יקרת. זהו בדיוק נמרץ המקרה שלנו, של משפחתנו. היום עם מלות 30 שנה להסתלקותו של אבינו מורנו הרב רפאל אברהם יהושע בן הרב חיים חייקל זאב מילצקי, זכר צדיק לברכה. 3 עשורים שלכאורה היו צריכים להשאיר אך זיכרון עמום של דמות נערצה ואהובה ככל שתהיה, ובכן ממש לא. גם כאן, כפי שהזכרתי לאל, חלוף השנים עושה אך טוב לזכרו ומשדרג את המורשת והתלמוד שהותיר אחריו. הזמן שעובר מחדד יותר ויותר את ההבנה לדרכו המיוחדת, לשילוב עמל הפרנסה עם עמל התורה. אתה יכול לבטא 1,000 פעם את המילים הללו, עמל פרנסה ועמל תורה, ולא להגיע לשבריר האחוז של הבנת הדברים, לולי חווית אותם על בשרך מאדם קרוב מאוד ובמשך שנים ארוכות. מה עושה אדם שחשקה נפשו בתורה והבורא בוחר מסיבותיו הוא לשלוח לאדם זה ולזוגתו שותפתו לדרך ניסיון אחר ניסיון, אחד קשה ממשנהו? הנה רק דוגמית. על סף דלתן של משפחות רבות בישראל של סוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50 של המאה שעברה לספירתם, הופיע הנגיף הנורא שכונה בשם פוליו. לשלוח מאת בורא העולם על מנת לנסותם. בביתם של הורינו ז"ל הופיע הנגיף והיכה פעמיים. המשפחה ברוחה מתרחבת, המחסור שורר בכל הארץ בימיה הראשונים של המדינה, ויש להביא טרף לפי הטף. השילוב הנפלא והבלתי נתפס הזה של תורה ועבודה במובנן התאור של המילים הללו קרם עור וגידים כבר אז, ונמשך עד ליומו האחרון עלי אדמות, עד ליום הכואב בו החליט בורא הנשמות שהסתיימה את המבחנים והגיע זמן התגמולים, אותם שילומים הממתינים למי שידע בערך הזמן, בערך התורה ובערך הדרך ארץ, והשכיל לאופחם ליצירת פאר מושלמת ביד אמן. אנוכי ואחי ואחיותיי היינו עדים למשמעותו המלאה והמושלמת של הערך ניצול הזמן. אבינו לקח זאת עד לקצה. עבורו משמעות ההפרש בין חשקת הלילה לאור היום היה רק לצורך אחד בלבד, לברך ברכת גאל ישראל בדיוק כאשר החמה מפציעה בקרן ראשונה. כל חייו הצעירים והבוגרים ללא יוצא מן הכלל לא החמיץ ולו פעם אחת, גם ברגעים מכריעים ובלתי אפשריים, תפילת שחרית עם הנץ החמה עד יומו האחרון. כשהיה עולה על יצועו לנוח מעמל היום, היה ברור לו וגם לנו שזה רק עניין של כמה שעות קצרות בטרם יישב אל השולחן וירחון על הגמרא בת זוגו השנייה הרוחנית. וכאן המקום לציין שלעולם לא היה מצליח לעמוד ביעד מקודש זה לולי שותפות פעילה ונמרצת של אשת נעוריו והם המשפחה, מרת יפה שיינדל פייגה עליה השלום. הנפלא ביהדות הוא שנותן התורה משלם לרעיו ולעושי דברו שכר מלא ובמידה שווה על אותו ההישג והעמל, ולא שהאחד יבוא על חשבון השני. ונאמן הוא בעל הבירה לשלם שכר כל בריאה כפי עמלה. אין לי מושג איך זה עובד שם באותו מקום שאליו נגיע בעזרת השם כולנו. אולם מדברי חז"ל ניתן להבין שמי שישב כאן לשולחן וניצל את זמנו כדבעי, יושב גם שם ונהנה מפרי עמלו. ומדי דברי בו עולה בזיכרוני קטע מאלף מהתלמוד הבבלי במסכת תענית דף כ"ד עמוד ב'. מסופר שם על עניותו הקשה של רבי חנינה, זה שהסתפק בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, זה שהבורא לא יכול היה להשיב פניו ריקם, אף פעם. אשתו שלא ידעה לאן להוביל את החרפה שנבעה מהדלות בחיו, הייתה מסיקה בערב שבת את התנור בחמה גזירי עיצים, על מנת שייצא אשן מהערובה, והשכנות, אוי השכנות, תחשובנה שהיא אופה ומבשלת. פעם אחת נכנסה אחת השכנות מהפחות טובות, שחשבה לעצמה איך ייתכן שמצבם הכלכלי כל כך גרוע, והערובה מוציאה אשן מדי ערב שבת. אני חייבת לראות מה קורה שם. היא נכנסה במפתיע וללא הזרה לבית רבי חנינה וקראה בקול. את מרשה לי להציץ בתנור על מנת לראות מה את מכינה לשבת? ואשת רבי חנינה שנתפסה בלתי מוכנה נמלטה והסתתרה בחדר פנימי מהכלימה שאחזה בה. הנה התגלה הסוד אותו שמרה במשך שנים. ואז בורא העולם, כמו בורא העולם, עושה נס, והתנור מתמלא בבצק פריך וריחני, והשכינה שהתפעלה בקול מהמראה קראה, בואי מהר והוציא את הבצק שעומד להיחרך. ובעלת הבית עונה לה, כן, בדיוק התכוונתי לעשות זאת, תודה לך. וממשיכה הגמרא ומספרת, לאחר מעשה זה, ולמרות שהייתה מלומדת בניסים, שאלה את בעלה, עד מתי נסבול מהדלות הנוראה הזו? אמר לה רבי חנינה, מה תרצי שאעשה? אמרה לו, בקש מריבון העולם שישלח לנו משהו משמעותי. ביקש ונענה מיד. יצאה צורה כמין פיסת יד והניחה בביתם רגל של שולחן זהב בעלת משקל רב. מושלם, חשבה לעצמה. מחר אני יוצאת לשוק וממלאת את המזווה והמקרר בכל טוב. בלילה חלמה הרעיה שהיא ישובה עם בעלה באולם גדול ומסביבה מסובים צדיקים משפחות משפחות לשולחנות זהב מלאים בכל טוב. ואילו היא ובעלה מסובים לשולחן שיש לו רק שלוש רגליים ואינו יציב. ושהשכימו בבוקר ביקשה מבעלה שיבקש רחמים ושיתלו בחזרה את רגל הזהב. איני חפצה לאכול כאן את מה שממתין לי בעולם הבא, אמרה. הוא מסיים את הגמרא ואומרת שהנס על לקיחת רגל שולחן הזהב בחזרה היה גדול יותר מנס נתינתה, וההסבר לכך הוא שבדרך כלל אין לוקחים בחזרה דברים שניתנו בדרך נס. ישנם דברים לא מעטים משותפים עם קטע תלמוד זה לחיי הורינו ז"ל. המלחמה המתמדת בהיעדר אמצעים מספיקים, הפעילות הניסית שבה הייתה אימנו שותפה פעילה ביותר בעשותה פלאים במטבחה הצר, ושמעולם לא היה חסר אוכל מסביע על השולחן, המצאת הפרנסה מצוהר קטן שנקרא בפינתה של חנות צדקית ואשר נוצל למכירת כלי כתיבה, ומפרוטות אלו התקיימה המשפחה, וכל זאת כאשר מקומו של לימוד התורה אינו נפקד ולו ליום אחד, ועומד תמיד במרכז החיים והבית, בעיקר בשעות הלילה הקטנות, תוצאה של שיתוף פעולה מופלא בין בני הזוג. לעצמם פרגנו מעט מאוד, והכל הופנה למטרה אחת, לגדל דור ישרים בדרך התורה, ושום מחיר לא היה יקר מדי להשגת מטרה זו. כאשת רבי חנינה בשעתה ידעו אל נכון שהכל מצפה להם שם ובגדול, וכאן הם מניחים את הנדבך אחד ועוד אחד לצורך זה. ישיבה והסיבה לשולחן זהב עמוס בכל טוב ויחדיו. ונשוב לדברים בהם התחלנו. מימד הזמן הוא אחד ממורי הדרך הטובים ביותר ביקום. בדיוק כפי שרק כשאתה יוצא מקרח גדול ששוטטת בו שעות ארוכות ואתה יודע שהוא רחב ידיים ובכל זאת תצליח לעמוד על היקפו וממדיו האמיתיים, רק כשתרחיק ותצפה עליו מרמה גבוהה, ורק כך תהיה העין מסוגלת לתפוס את מלוא הגודל שתמיד היה שם, אלא שלא ניתן היה למדידה ולהתרשמות אמיתיות. כך אף הזמן שחולף מההתנתקות הפיזית מדמות יקרה, נערצה ואהובה, תורם תרומה מכרעת לתפיסת עוצמתה של האישיות שהכרנו מקרוב וידענו שהיא רבת ערך, אולם לא היו בידינו הכלים הדרושים להעריכה נכונה אותה ואת אשר היא מייצגת. רק כיום, ממרחק של 3 עשורים, ניתן לרדת לעומקם של דברים שבשעתם נראו כמעט חסרי משמעות ולעיתים אף מטרידים בעינינו, וממרחק הזמן הם לובשים צורה ותובנות מדהימות, עד שאתה שואל את עצמך איך לא ראיתי זאת אז בזמן אמת. ועל זה נאמר בהשאלה ובפרופורציות המתאימות, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. רק כיום לאחר מעשה וממרחק דור רואים ורואים היטב, ואולם בזמן הווה ואין צורך לומר לזמן עתיד, אין לנו את היכולת והכישורים לא לראות ואף לא להבין. ובשונה ממה שאמר מי מגדולי הדור שעבר על בני דורו, אנו גמדים הרוכבים על גבי ענקים, מה שנותן לנו אפשרות לראות למרחק ולצפות פני הבאות, אומר אני, שאינני חש כגמד הרוכב על כתפי ענק, עמדה מאפשרת לי לצפות לאחור דווקא, לנסות להבין ולתפוס את גודל המעמד ואת עומקה של הדמות שהייתה ואיננה עוד. תהי נשמת אבינו מורנו הרב רפאל אברהם יהושע בן הרב חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה צרורה בצרור החיים, ויהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה, שבכישרונך המבורך משמיים קיימת בדבריך איקרא דחיי ואיקרא דשכבי, הספד לכבודו של הנפטר ולכבודם של החיים, לשמור את הדברים, ללמוד וללמד. יהי רצון שבמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר, ונזכה לתחיית המתים ולביאת גואל צדק. אמן כן יהי רצון. וכעת מוריי ורבותיי, אל לימודינו, אל תלמוד התורה, לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זצל, והלימוד הוא עלו דפינו היומי, דף עין ת' ממסכת נדרים. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם איכות קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של תיאור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, והיום נעשה זאת בקיצור, על ידי מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול, את סיימנו ללמוד את דף עין ח'. שאלה ראשונה הייתה, חכם שהתיר בלשון בעל או להפך, האם מועיל ומנין? התשובה אינו מועיל, ולומדים זאת מן המילים בפסוק, זה הדבר. שאלה שנייה, מה נלמד בגזירה שווה משחותי חוץ לנדרים? והתשובה, להכשיר ג' אדיוטות להתרת נדרים. שאלה שלישית, מהם האדיוטות שהוכשרו להתרת נדרים? התשובה, על פי הרן, אין הכוונה לעמי הארצות, אלא צריכים הם להיות אנשים שמבינים כשמלמדים אותם. שאלה רביעית, מה נלמד בגזירה שווה מנדרים לשחותי חוץ? התשובה, שיש שאלה בהקדש. ניתן ללכת לחכם ולהתיר את ההקדש. ואומנם בית שמאי אינם סוברים כך, כי הם אינם מודים לגזירה שווה הזו. שאלה חמישית, לעניין מה נאמר שמועדי השם נאמרו ולא שבת בראשית עמהם? התשובה, שמועדי השם צריכים קידוש בית דין ולא שבת, כי היא קדושה כבר מאז שבת בראשית. השאלה האחרונה על דף עין ח', אחר ששתק הבעל ביום שומעו בכדי להקנית את אשתו האם יכול להפר לה? התשובה רבי חנין הסובר שיכול להפר לה, אבל דוחה הגמרא את דבריו. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף עין ח' הדף אשר למדנו אתמול במסכת נדרים וחיית. אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום כואב תשע"ה, חבב אב תשע"ה, יום היורצייט של אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום פטירתו, יום השנה ה-30 לפטירתו, ולעילוי נשמתו, אנו לומדים את תלמוד תורתנו. מסכת נדרים, דף עין ט', דף החותם את הפרק העשירי, והמתחיל את הפרק האחרון של מסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ח', עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, מן המילים, אמר רבי חנינה, שותק על מנת למייקת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. פותחים עם סוגיה בעניין השתיקה של האב או הבעל ביום שומעם את הנדר. ההלכה היא שאב או בעל ששתקו ולא הפרו כל משך יום שמיעתם, שוב אינם יכולים להפר. אלא שארבעה מיני שתיקה הם. א', שותק על מנת לקיים, והוא מכוון בליבו לקיים את הנדר. באופן כזה מתקיים הנדר מיד, שהרי הקמה בלב היא הקמה. ב', שותק על מנת שיתקיים הנדר כשיעבור יום שומעו. ג', שותק על מנת להקנית את אשתו, שתסבור שבדעתו לקיים את הנדר, אבל באמת בדעתו להפר לה לאחר מכן. מציינים המפרשים שגדר שותק על מנת להקנית תלוי במחלוקת הראשונים, בגונב על מנת להקנית, ששנינו במסכת בבא מציע דף סמך א' עמוד ב', שבמקרה כזה הוא עובר על לא תגנובו. מביא השיטה מקובצת שם במסכת בבא מציע בשם היש מפרשים, שמדובר במי שאינו רוצה לעכב הגניבה בידו, אלא הוא גונב רק כדי לצערו. אבל הוא מביא שיש חולקים על הפירוש הזה וסוברים שאין עוברים בכך על לא תגנובו, שהרי מעשים בכל יום שעושים כך, והם מפרשים שבוודאי דעתו לעכב את הגניבה בידו, אבל אינו גונב בשביל שום הנאה, אלא רק כדי לצערו. ולפי זה גם כאן יש לפרש שכוונתו לאפר אחר כך, ועכשיו שותק רק כדי לצערה. אבל יש מפרשים הסוברים שגונב על מנת להקנית, היינו שהוא מתכוון לעכב תחת ידו את ממון חברו כדי לצערו, הוא הדין גם לגבי נדרים בשותק על מנת להקנית. והפירוש הוא שהוא מתכוון לקיים את הנדר, אלא שאינו עושה כן משום שהוא רוצה באמת בקיום הנדר, אלא רק כדי לצערה. וסוג השתיקה הרביעי הוא השותק סתם ואינו מתכוון לא לקיים ולא להקנית. בסוגיה שלפנינו תדון הגמרא בדין שתיקה על מנת להקנית, האם הוא יכול להפר לאחר שתיקה שכזו. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינה וגרסת הרן שזה אמר רבי יוחנן, השותק על מנת למייקת, על מנת להקנית, אין שתיקה זו נחשבת לשתיקת יום שומעו, משום שבדעתו להפר לה לאחר זמן. ועל כן הוא מייפר אפילו מכאן ועד 10 ימים שלאחר השתיקה הזו. כך נראה ההסבר מדברי רוב הראשונים אצלנו בסוגיה, אבל הראם ששיטתו הובאה בשיטה מקובצת מפרש, שלעולם נחשבת עצם מחשבתו זו להפרה בלב, ומן התורה הפרה בלב היא הפרה, ורק מדרבנן צריך לחזור ולהפר לה בפיו. ומאחר שאין הפרה זו נצרכת אלא מדרבנן, אין בה הגבלת זמן של יום שומעו. מי טיב רב המקשה רב על הממרה של רבי חנינה מדברי הברייתא. למדנו ברייתא לאל בדף סמכת עמוד א', וכן בדף עין ובדף עין ב', אי מתי אמרו בנערה המאורסה שהיא מת הבעל, נתרוקנה רשות לאב, והרי הוא האב מפר גם את חלקו של הבעל? אין זה אלא בזמן שלא שמע הבעל את הנדר קודם שמת, או ששמע אותו הבעל ושתק ומת בו ביום, או ששמע הבעל ואפר ומת בו ביום. אבל אם שמע הבעל וקיים, או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו, שוב, אין האב יכול להפר את הנדר לאחר מיטת הבעל, מאחר שתיקת הבעל כל יום שומעו. הוכיח רב, מה אליו? האם לא נאמר כאן בברייתא באומרה שמע ושתק ומת ביום של אחריו, שמדובר אף בשותק על מנת למייקת? וכגון שאמר לאחר שלכך כוונתו, שהרי שמע ושתק משמע שכל מיני שתיקה בכלל. ואם כל זה נאמר בברייתא, אין האב יכול להפר לאחר שתיקה זו של הבעל, הרי לנו כי אף שתיקה על מנת למייקת, על מנת להקנית, נחשבת לשתיקת יום שומעו. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא בכזו שתיקה מדברת הברייתא, אלא על איזה שתיקה מדברת הברייתא? בשותק על מנת לקיים, כלומר, כוונתו היא להקים את הנדר בשתיקתו, והקמה בלב נחשבת להקמה, כמו שמבואר לקמן בדף ע"ט עמוד א'. ואין זו כשתיקה על מנת לקיים המוזכרת גם לכמן בדף עין תת עמוד א', שהרי שם מובן שכוונתו היא שיתקיים הנדר רק עבור יום שומעו, וכאן כוונתו שיתקיים הנדר מיד. וכן זה מצינו הרבה בשס שביטוי מסוים בגמרא משמש בשתי משמעויות. מקשה הגמרא יחי, אם מדובר פה במקרה של שמע ושתה קיינו הכוונה, אותו מקרה ששנתה הברייתא באומרה או שמע וקיים, אם כן מדוע כפלה הברייתא את דבריה והזכירה גם שמע וקיים וגם שמע ושתק? הרי זה היינו אח? פירוש נוסף לקושיית הגמרא, אם שתק על מנת לקיים, מדוע אם מת הארוס בו ביום נתרוקנה רשות לאב, מה זה שונה משמע וקיים ומת בו ביום? מתרצת הגמרא ומעמידה את השתיקה האמורה בברייתא באופן אחר, אלא אמור בסיפה שאמרה או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו, מדובר בשותק סתם, שלא התכוון בשתיקתו לכלום, לא על מנת לקיים ולא על מנת להקנית. ישמיע בכך הברייתא שאפילו שלא גמר בליבו שיתקיים הנדר בשתיקתו, מכל מקום אינו יכול להפר לאחר מכן. למה? כי לחומרה אזלינן. אנחנו פוסקים כשיש לנו ספק בנדרים לחומרה. מיטיב רב חיסדא מקשה רב חיסדא על הממרה של רבי חנינא בדברי הברייתא. יש חומר, יש תוקף בעקם, בהקמת הנדר, יותר מבאפר, יותר מהפרת הנדר. ובאפר ובהפרת הנדר יש חומרה יתירה יותר מאשר בעקם, יותר מאשר בהקמת הנדר. ומפרש את הברייתא את דבריה. חומר בעקם, שהרי השתיקה ביום שומעו מקיימת את הנדר. ולעומת זאת, אין השתיקה מבטלת את הנדר. ובעוד דבר עדיפה הקמה על הפרה, שאם קיים את הנדר בליבו, קיים, הנדר קיים. ומקור הדין הזה הוא משתיקה. שהרי מה שעל ידה מתקיים הנדר, הוא משום שהוא מגלה דעתו בשתיקתו שהוא רוצה בקיומו של הנדר. הרי שהנדר מתקיים גם במחשבה. ומה שבשתיקה באלמה אין הנדר מתקיים מיד, זה משום שעד הערב עדיין לא גילה את דעתו שברצונו שיתקיים הנדר. אבל אם כיוון בליבו לקיים, מיד מתקיים הנדר לאלתר. ומוסיף הריטב"א שקיום בלב מועיל גם בלא שום תנועת שפתיים. ואילו אומרת הברייתא, אם הפר את הנדר בליבו, אינו מופר שאין הפרה, אלא בפה. ומה ששנינו בברייתא ליל בדף עין זין עמוד ב' שהוא מבטל את הנדר בליבו ואינו צריך להוציא את ההפרה בשפתיו, אין זה אלא באומר לתלי ואיכלי. אגב, מה שהזכירה הברייתא דיני הקמה והפרה, הרי היא מזכירה דין השווה בשתיהם, ובו לא חמורה הקמה מהפרה או הפרה מהקמה. לאחר שקיים, שוב אין יכול להפר, משום שנאמר אישה יקימנו, והכוונה, כיוון שקיימו מקוים. נציין שבספרי בפרשת מתות דרשו את הדין הזה ממה שנאמר וקמו כל נדריה. וכן אומרת הברייתא, לאחר שאפר, שוב אין יכול לקיים, כיוון שכבר בטל הנדר. מסכם רב חיסדא את הקושייה שלו, קטני, למדנו עכשיו הברייתא שהשתיקה מקיימת. מה אילה, והאם לא מדובר בשותק על מנת למייקת? מדובר פה בשותק על מנת להקנית את אשתו. ולא כדברי רבי חנינא ששתיקה על מנת למייקת אינה מקיימת את הנדר, והרי הוא יכול להפר אף לאחריה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא בשתיקה כזו מדברת הברייתא, אלא בשותק על מנת לקיים. כלומר, כוונתו היא בשתיקתו להקים מיד את הנדר. והקמה בלב היא הקמה כמו שביארה הגמרא ליל. וזה לא נחשב כשתיקה על מנת לקיים שמוזכרת בברייתא שבסמוך, שהרי שם מובן שכוונתו שיתקיים הנדר רק כעבור יום שומעו. וההכרח לפרש כך את הדברים, שאם לא כן מה מקשה הגמרא, יחי, היינו שמע וקיים, הרי השתיקה הזו אינה נחשבת לקיום, שהרי אין הנדר מתקיים מיד. לכן מדובר פה בשתי משמעויות. שואלת הגמרא, אם כן החומרה שבשתיקה מקיימת? היינו, הרי זו אותה חומרה ששנתה הברייתא קיים בליבו, קיים הנדר, ונמצא שלחינם כפלה הברייתא את דבריה. מכוח הקושייה הזו מעמידה הגמרא את האמור בברייתא באופן אחר. אלא מתרצת הגמרא, כוונת הברייתא באומרה שהשתיקה מקיימת, זה בשותק סתם שלא התכוון בשתיקתו לכלום, לא על מנת לקיים ולא על מנת למייקת, לא על מנת להקנית. מפסיקה הגמרא באמצע הדיון שבשתיקה על מנת להקנית, ומפרשת את האמור ברישה של הברייתא שהבאנו. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו חומר בעקם מבאפר? מצאנו חומרה בהקמת הנדר יותר מבאפרתו לעניין שתיקה ולעניין הקמה בלב? אבל חומר באפר מבעקם מנהלן, מה החומרה שיש בהפרת הנדר יותר מאשר בהקמת הנדר? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, החומר של הפרה על הקמה הוא בכך, שנשאלין על ההקם, אם הקימו האב או הבעל את הנדר, יכולים הם להישאל על ההקמה אצל החכם, ולעקור את ההקמה. משום שהקמה היא כאין הנדר עצמו, שהרי היא מקיימת את הנדר, ונדר כאמור ניתן לעקור. ולאחר השאלה, אצל החכם הם חוזרים ומפרים לה. לעומת זאת, אין נשאלים על ההפר. אם הפרו לה, אין יכולים להישאל על ההפרה ולהחזיר את הנדר למקומו, משום שההפרה אינה כאין גוף הנדר. עוד פירוש, העקם מחזק את הנדר, ועל כן הוא יכול לסלק את החיזוק על ידי שאלה אצל חכם ולהחזיר את הנדר למצבו הקודם, ששוב תועיל בו הפרה. אבל הפרה הרי מבטלת את הנדר, וכשאפר מיד בטל הנדר והלך לו, ואם כן, איך ייתכן להחזירו על ידי שאלה לאחר שכבר אינו בעולם? אחרי שהסבירה הגמרא מהי החומרה בהפרה יותר מאשר בהקמת הנדר, חוזרת הגמרא לדברי רבי חנינא הסובר ששתיקה על מנת להקנית אינה נחשבת לשתיקה, ומקשה עליו מברייתא. מי תברף כהנא על דברי רבי חנינא מדברי הברייתא הבא. אמר בפסוק בספר במדבר פרק למד פסוק תדבב, ואם אחרי שיחריש לאישה מיום אל יום והקים את כל נדריה, אומרת הברייתא, ההחרשה הזו, השתיקה הזו, זה בשותק על מנת למייק אתה כתוב מדבר. שתיקה על מנת להקנית אותה. מפרשת הברייתא את דבריה ומקשה ושואלת, אתה אומר בשותק על מנת למייק אתה אינו, אולי הפסוק מדבר אלא בשותק על מנת לקיים, שבדעתו שיתקיים הנדר לאחר שיעבור יום שומעו. משיבה הברייתא, כשהוא אומר בסופו של הפסוק האמור, הקים אותם כי החריש לה ביום שומעו, הרי שבשותק על מנת לקיים הכתוב השני כבר מדבר, היינו שותק על מנת שיתקיים הנדר לאחר שיעבור יום שומעו. וזה לא דומה לשותק על מנת לקיים המוזכר לעיל בדף ע"ח עמוד ב', ששם פירושו שהוא מכוון בליבו לקיים לאלתר. מה אני מקיים? אם כך, באיזה אופן אני מקיים את מה שנאמר בתחילתו של הפסוק, אם אחרי שיחריש לה אישה? בהכרח שמדובר בשותק על מנת למייק את הכתוב הזה מדבר, בשותק על מנת להקנית אותה. הרי מפורש בדברי הברייתא, לא כמו רבי חנינא שסובר ששתיקה על מנת למייקת אינה מקיימת את הנדר. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן תיופתא יש קושיה חמורה על רבי חנינא מהברייתא האמורה. דנה עכשיו הגמרא על ראיית הברייתא מכפילות הפסוקים בעניין השתיקה, שאף שתיקה על מנת למייקת מקיימת את הנדר. שואלת הגמרא, ולוקים, הרי יש להעמיד את שתי השתיקות המוזכרות בפסוק, השתיקה אחת בשותק על מנת לקיים, והשתיקה שנייה בשותק סתם שלא על מנת למייקת, שלא על מנת להקנית, וגם לא על מנת לקיים. מתרצת הגמרא, קרא יתר אקטיבי. יותר משני פסוקים נכתבו בשתיקה. נאמר בפסוקים אחרי שיחריש, הרי אילו שתי שתיקות, וכי יחריש לה היא השתיקה השלישית, והם כנגד שלוש מיני שתיקה מקיימים את הנדר. ומהן? א' שותק על מנת לקיים, ב' שותק סתם, ג' שותק על מנת למייקת. מי תברא אבל דברי רבי חנינא, במשנה לעיל בדף ע"ו עמוד ב' נאמר, נדרה בשבת עם חשיכה מבעוד יום בסמוך לחשיכה, מפר לה עד שלא חשיכה, קודם הלילה, אפילו שאין ההפרה, היא לצורך השבת. ולא אסרו חכמים הפרת נדרים בשבת, משום שאינו יכול להמתין למחר. שהרי אם לא הפר וחשיכה, וכבר עבר יום שומו, שוב, אינו יכול להפר במוצאי שבת. מסיים רבה את הקושייה שלו לדברי רבי חנינא, אמי, למה לא אסרו הפרת נדרים בשבת? הרי אף אם יאסרו החכמים, עדיין יוכל להפר במוצאי שבת, וזאת למרות ששתק ביום שומעו, הוא לא מפסיד את זכות הפרתו. למה? להבי, תחשב שתיקה זו כשותק על מנת למייקת. שתיקה על מנת להקנית אותה, ויוכל להפר גם אחר השבת. שרי שתיקה כזו היא כמו על מנת למייקת, שבדעתו להפר לבסוף את הנדר, ואינו שותק אל המחמת איסור שבת. ולמרות שכבר הופרכו דברי רבי חנינא מכוח הברייתא הקודמת, בכל זאת מקשה עליו רבא מברייתא נוספת, כדי שאף אם תתיישב הקושייה הקודמת, עדיין יידחו דבריו מחמת הקושייה הזאת. סיבה נוספת למה מקשה רבא מן הברייתא הזו, כי את הקושייה הקודמת, מהברייתא הקודמת, היה ניתן ליישב ולומר שהדרשה מכפילות הלשון של הפסוק אחרי שיחריש, תלויה במחלוקת הנעים בעניין דיברת תורה כלשון בני אדם. שרבי חנינא יוכל לומר שאני סובר כמאן דאמר דיברת תורה כלשון בני אדם, ולכן לא לומדים שתי שתיקות מכפילות הלשון אחרי שיחריש. ולכן מוסיף רבה להקשות מסתם משנה, שלא מסתבר שרבי חנינא יחלוק על סתם משנה. מסיקה הגמרא את קושייתו של רבה על רבי חנינא ואומרת, תיובתא, אכן קושייה חמורה על דברי רבי חנינא מדברי המשנה האמורה, שממנה מוכח שעל ידי כל שתיקה מתקיים הנדר. מי תברבה שמקשה רבה שהיא עוד קושייה על דברי רבי חנינא. שנינו במשנה לקמן בדף פז עמוד א', אם אומר הבעל יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין, כלומר ידעתי ביום שמיעתי את הנדר שיש לו דין נדר גמור אבל לא ידעתי שיש לבעל זכות הפרה, יפר לה את נדרה באותו יום שיוודע לו מדין ההפרה, מהזכות הזו שיש לו להפר, משום שכל זמן שלא נודע לו שיש מפירין אינו נחשב ליום שמיעתו. ואם אמר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר, כלומר, ידעתי ביום שמיעתי את הנדר של הבעל יש זכות הפרה במקצת נדרים, אבל לא ידעתי שהנדר הזה הוא בר הפרה. רבי מאיר אומר, הפסיד את יום שומעו ושוב לא יפר למחרת, כי מאחר שהוא ידע שיש דין הפרה, נחשב היום הזה ליום השמיעה, ואפילו שלא ידע שיש לנדר הזה הפרה. וחכמים אומרים, כל זמן שאינו יודע שנדר זה הוא בר הפרה, אינו נחשב ליום שומעו, ועל כן יפר ביום שיוודע לו שבידו להפר את הנדר הזה. מסיק רבש את הקושייה שלו על רבי חנינה, אם כדברי רבי חנינה שאם הוא שותק שלו על דעת שהתקיים הנדר אין זו שתיקת יום שומעו, אז הוא הדין שיש לו להפר לאחר שנודע לו שיכול להפר. כי אם בתחילה לא ידע שהנדר הזה הוא בר הפרה, יש לו זכות להפר. והמי מדוע לשיטת רבי מאיר אינו מפרו לאחר יום שומעו? להבי צריך להיות הדין כשותק על מנת למייקת, כשותק על מנת להקנית, שסובר רבי חנינה שלא מחשיבים את השתיקה הזו להקמת הנדר. וגם חכמים שחולקים על רבי מאיר, אין זה משום שאין זו שתיקה, אלא משום שלדעתם, כל זמן שאינו יודע שהוא יכול להפר את הנדר, עדיין זה לא נחשב ליום שמיעתו. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן תיופתא, יש קושייה חמורה מן המשנה הזו על שיטת ועל דברי רבי חנינה. ולכן פוסקים להלכה ששותק על מנת למייקת, שותק על מנת להקנית, אינו יכול להפר לאחר שעבר יום שומעו. אדרן הלך נערה המאורסה, אדרן הלך נערה המאורסה, אדרן הלך נערה המאורסה. סיימנו בסייעתא דשמיא בסוף דף עין תת עמוד א', את הפרק העשירי ממסכת נדרים, פרק ששמו נערה המאורסה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק האחרון של מסכת נדרים, הפרק האחד עשר, פרק ששמו ואילו נדרים. בפרק הקודם נתבאר שהתורה נתנה רשות לבעל להפר את נדרי אשתו. אמנם דין זה לא נאמר בכל סוגי הנדרים, אלא רק בנדרים הגורמים לה לעינוי נפש, או בנדרים הגורמים לאיבה בינו לבינה. כך מגדיר הראש את המושג של דברים בינו לבינה. בפרק האחרון של מסכת נדרים, התבאר אילו נדרים ניתן להפר משום שיש בהם עינוי נפש, ואילו משום דברים שבינו לבינה, ושאר פרטי הדינים בזה. וכך כותב המאירי בהקדמתו למשנה הראשונה, בפרק ה-11 של מסכת נדרים. אם נדרה אישה בדברים שהיא משועבדת לבעל ואין לה הנאה בעשייתם, וכגון שנדרה שלא לעשות מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה, אין הבעל צריך כלל להפר, שמאחר שמשועבדת לו, אין הנדר חל. ואם נדרה בדבר שהיא משועבדת לו וגם יש לה הנאה בו, כגון תשמיש, בזה יש חילוק באיזה לשון נדרה. שאם מסרה על הבעל את הנאת תשמישה, אין לו צריך להפר, מאחר שהיא משועבדת לו. ואם מסרה את הנאת התשמיש על עצמה, צריך הבעל להפר, כיוון שאין מאכילים לאדם דבר האסור לו. ואם נדרה מדברים שאינה משועבדת לו, ואף אין בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, אין הבעל יכול להפר, אלא אם כן תלתה את נדרה בתנאי שיש בו עינוי נפש או בינו לבינה. דהיינו אמרה, הנדר יחול רק בתנאי שיש בנדר הזה עינוי נפש או נדר של בינו לבינה. וכך אומרת המשנה הראשונה, פותחת את הפרק ה-11 של מסכת נדרים, שלוש שורות לפני סוף דף עין תת עמוד א'. והילו אין הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו. תכף נראה שהמשנה מדברת גם לגבי שבועות. בכל זאת, בלשון חכמים, שבועות זה בכלל נדרים, ולכן פותחת המשנה באומרה, ואילו נדרים. כן, ואילו הם הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו. מפרשת המשנה שיכול להפר רק אשר נדרה הנאה מן דברים שיש בהם עינוי נפש. כלומר, שיש במניעתם עינוי נפש, כגון שאוסרת על עצמה כל פירות שבעולם, וכיוצא בזה. והדין הזה נלמד מהפסוק בספר במדבר, פרק ל', פסוק י' ד', כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש אישה, יקימנו ואישה יפירנו. מכאן שכל נדר שיש בו משום עינוי נפש, רשאי הבעל להפר לאשתו. והגמרא לקמן בדף עין תת עמוד ב', תבהר הגמרא שהבעל יכול להפר גם נדרים הגורמים איבה בינו לבינה. אבל המשנה לא נקטה אלא עינוי נפש, כיוון שבזה מועילה הפרת הבעל לחלוטין, אף אם תתגרש ממנו ותינסה לאחר. בעוד שנדרים בינו לבינה, כאשר ניסית לאחר, חוזרים הנדרים וחלים עליה. מביאה המשנה מחלוקת אילו הם נדרי עינוי נפש. דעת חכמים היא, שאישה אומרת תאסר עליה נעת רחיצה לעולם, אם הרחץ היום, וכן אם נשבעה שלא הרחץ, יש לה עינוי נפש בכך שאינה יכולה לרחוץ, ולכן רשאי הבעל להפר נדר זה או שבועה זו. ואתה נוקט את הנדר באופן הזה ולא נקט כפשוטו, שאומרת קונה מנעת רחיצה עליי, כדי להשמיע לנו שאף באופן זה שאינה נסרת ברחיצה היום מכוח הנדר, רק מכוח התנאי, גם כן הבעל יכול להפר, ולא אומרים שלא תרחץ היום ולא תאסר לעולם. אומרת המשנה, וכן אם אמרה האישה תאסר עליי הנעת קישוט, היינו נתינת כחול בעיניים או תיקון השיער לעולם, אם אתקשט היום, וכן אם נשבעה שלא אתקשט, גם בזה יש לה עינוי נפש במניעת הקישוט ורשאי הבעל להפר. ומביאה המשנה את דעת החולק על תנא קמא, אמר רבי יוסי, אין אילו נדרי עינוי נפש. דעת רבי יוסי שמניעת רחיצה או קישוט אינה עינוי נפש לאישה, ועל כן אין הבעל יכול להפר מן הטעם הזה. ולכמן בדף פי בית עמוד בית מבאר את הגמרא, שאף לדעת רבי יוסי, שאין בנדרים אילו משום עינוי נפש, ניתן להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה. ואנף קמינה, מאיזה טעם יכול הבעל להפר? לתנא קמא שנדרים אילו נחשבים עינוי נפש, מועילה הפרתו גם לאחרים. אבל לרבי יוסי, שזה דברים שבינו לבינה, מועילה הפרת הבעל רק לעצמו. ומוסיף רבי יוסי ומבאר, ואילו נדרים מודהו שיכול הבעל להפר משום עינוי נפש. ואילו אין נדרי עינוי נפש. אישה שאמרה, קונם פירות העולם עליי, יאסרו כל פירות שבעולם עליי כקורבן, ואין הכוונה שהיא אוסרת את כל הפירות של העולם ממש, אם כן לא היה הנדר חל, כיוון שהוא דבר שאי אפשר לקיימו. הרי זה יכול הבעל להפר, כיוון שמניעת אכילת פירות יש בה עינוי נפש. אבל, אם לא אסרה על עצמה כל פירות שבעולם, אלא אמרה, יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל רשאי להפר, אלא יביא לה פירות ממדינה אחרת, שמכיוון שניתן להביא הפירות ממקום אחר, אין זה נדר של עינוי נפש. ומסתבר שהדברים אמורים רק כשנדרה מפירות מדינה אחרת, ולא מזו שהיא דרה בה. אבל כאשר נדרה מפירות מדינתה, אף שניתן להביא ממדינה אחרת, רשאי הבעל להפר, שהרי לעתים לא ניתן להביא משם, ויש בנדר הזה עינוי נפש, כמו שמבואר בהמשך המשנה, שאם נדרה מחנווני שנותן לבעל בהקפה, רשאי הבעל להפר, כיוון שלעתים אין המעות בידו, ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה. מסיימת המשנה ואומרת, וכן אם אמרה האישה יאסרו פירות חנווני זה עליי, אינו יכול להפר, כיוון שניתן לקנות אצל חנווני אחר, ואין עינוי נפש במניעת הקנייה מחנווני זה. מוסיף הריטב"א, שאף בנדרה מפירות מדינה זו ומפירות חנווני זה, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה, שהרי מטריחה אותו להביא לה ממדינה אחרת או מחנווני אחר. ואם לא הייתה פרנסתו של הבעל אלא ממנו, רק מהחנווני הזה, אומרת המשנה, שרק חנווני זה מוכר לו בהקפה ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה, הרי זה יפר, יש כוח ביד הבעל להפר, שהרי לעתים אין מעות בידי הבעל, ואם לא יוכל לקנות אצל חנווני זה, נמצא שיש בנדר הזה עינוי נפש. כל אלו מסיים את המשנה ואומרת, הם דברי רבי יוסי. ולכמן בדף פי בית עמוד א', מבארת הגמרא שהטעם שהמשנה חוזרת בסיומה ואומרת דברי רבי יוסי, אף שכבר בפתיחת דבריו נאמר במשנה רבי יוסי אומר, זאת כדי להשמיענו שמכאן ואילך כל הפרק הוא דברי רבי יוסי. זוהי המשנה הראשונה שפותחת את הפרק ה-11 במסכת נדרים, משנה שתחילתה בדף עין תת עמוד א' וסופה בדף עין תת עמוד ב'. וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהנדרים שרשאי הבעל להפר לאשתו הם נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה. מקשה הגמרא, מדברי המשנה משמע שרק נדרי עינוי נפש הוא דמייפר, יכול הבעל להפר, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש אינו מפר. כיצד ייתכן לומר כך? והתניה, הרי שנינו בברייתא שדורשת את הפסוק שנאמר לגבי הפרת נדרים בספר במדבר פרק ל' פסוק י' ז', ונאמר בפסוק אילה החוקים אשר ציווה השם את משה בן איש לאשתו בן אב לביתו, דורשים חכמים מלשון הפסוק בין איש לאשתו מלמד, שהבעל מפר נדרים הנוגעים בדברים שבינו לבינה. ומן הפסוק הזה אנו למדים שגם אב מפר נדרים שבינו לבינה, שהרי נאמר גם בפסוק בין אב לביתו, מה שנוקט את הברייתא דווקא בעל, משום שלגבי בעל נאמר לענות נפש, ועל כן צריך להשמיענו שבנדרים שבינו לבינה רשאי הוא להפר, אף שאין בנדרים עינוי נפש. אם כן, יוצא שגם כאשר אין בנדרים עינוי נפש לאישה, מפר הבעל. מדוע לא פרשה המשנה שרשאי הבעל להפר גם נדרים שבינו לבינה? תרץ את הגמרא, אמרי ביארו בני הישיבה, הלין והלין מפר, בין נדרי עינוי נפש ובין נדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה רשאי הבעל להפר. מי הוא? אמנם יש חילוק בדין בין שני ההפרות הללו. נדר שמפר הבעל משום שיש בו מעינוי נפש לאישה, מפר לעולם, חל להפרתו לעולם, וגם אם יגרשה את האישה אחר כך, הנדר מופר, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש לאישה, שאין הבעל מפר אותם אלא משום שהם נוגעים לדברים שבינו לבינה, בהם אין ההפרה חלה לעולם, אלא כדאיתא תחותי אבי ההפרה, כאשר היא תחתיו מועילה הפרתו, אבל מקים מגרש לה, חי אלה לנדרה. כאשר מגרש הבעל את אשתו בתילה הפרתו, וחוזרים נדרים אלו וחלים עליה. כי בפסוק המדבר בעניין הפרת נדרים נאמר, בין איש לאשתו, משמע שתחול ההפרה רק בזמן שהיא אשתו. וגם אם אותו בעל חוזר ולוקח את האישה פעם נוספת אחרי שגרשה, חלים מחדש הנדרים עליה. ובסוגריים בגמרא נאמר, בדברים שבינו לבינה שאין בהם עינוי נפש, אבל יש בהם עינוי נפש, לא חי לה לנדרה. ממילא מבואר מדוע נקטה המשנה רק נדרים שיש בהם עינוי נפש ולא נקטה גם נדרים שבינו לבינה, כיוון שכוונת המשנה למנות רק את הנדרים שיכול הבעל להפר לעולם, והיינו נדרים שיש בהם עינוי נפש. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, ודברים שאין בהם עינוי נפש אלא הם נוגעים לדברים שבינו לבינה כי מגרש לה חיללה, מיד כאשר מגרשה הבעל חוזרים הנדרים וחלים עליה, כיצד ייתכן הדבר והתנן? הרי שנינו במשנה לקמן בדף פהי עמוד א', לגבי אישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה בקונם, דעת הנקמה היא, שמאחר שהיא משועבדת לו, אין הנדר יכול לחול ואינו צריך הפרה. אבל רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר הבעל את הנדר הזה, אף שעכשיו אין הנדר יכול לחול, שמה יגרשנה לאחר זמן ואז יחול נדרה ויאסר עליה ליהנות ממעשה ידיה, ותהיה אסורה לו אם ירצה להחזירה לו לאישה, יאסר עליה בדבר, כיוון שיש לחשוש שמה ייהנה ממעשה ידיה. והוא לא יוכל להפר את נדרה לכשי יחזירנה, כיוון שהדין הוא שאין הבעל יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם נשואיה, כמו שלמדנו לאל בדף סמך זין עמוד א'. ומן הטעם הזה, אומר רבי יוחנן בן נורי, אנחנו מייעצים לבעל להפר את נדרה כבר היום, שבאופן זה, גם אם הוא יגרשנה לאחר מכן, לא יאסר עליה ליהנות ממעשה ידיה. ולמרות שעכשיו אין בנדר הזה משום עינוי נפש ולא משום דברים שבינו לבינה, מכל מקום, כיוון שעכשיו עדיין אשתו היא, ולשיחזירנה יהיה בזה משום דברים שבינו לבינה, לכן עכשיו כבר עכשיו, לדברים שבינו לבינה, אותו נדר, ורשאי הבעל להפר. על מה אומרת הגמרא, רואים אנו, שגם בנדרים שאין בהם עינוי נפש, כי מגרש לה ומאיפר לה, מעיקר אהבה הפרה, באופן שאפר הבעל את נדרה מלכתחילה, מועילה הפרתו אף לאחר שמגרשה, ואין אנו אומרים שחוזר הנדר וחל לאחר הגירושין. שהרי בזה שהיא אוסרת על בעלה את מעשה ידיה, אין לה עינוי נפש. ואין זה אלא דברים שבינו לבינה. אם כן חוזרת השאלה למקומה, מדוע אין המשנה מונה את הנדרים שבינו לבינה בכלל אותם נדרים שרשאי הבעל להפר לאשתו? מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה מן התירוץ הקודם ומבארת באופן אחר את החילוק בין נדרי עינוי נפש לבין נדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה. אמרי, בירו בני הישיבה, הלין והלין אבי הפרה בין נדרי עינוי נפש ובין הדברים שבינו לבינה רשאי הבעל להפר. אלא ההבדל הוא ביניהם, שנדרי עינוי נפש מפר הבעל בין לעצמו, כלומר כל זמן שהפרה זו נוגעת לו לעצמו, והיינו או כשהאישה תחתיו או אף אם גרשה, כל זמן שלא ניסית לאחר ועדיין יש אפשרות שהיא תחזור אליו, ובין לאחרים, אף אם יגרשנה ויסענה אחר, שכבר אינה יכולה לשוב לבעלה הראשון, מכל מקום אין הנדר חוזר וחל. זה לגבי נדרי עינוי נפש. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש, אלא שהם דברים שנוגעים בינו לבינה, בזה הדינו לעצמו, הבעל מפר כל זמן שהנדר נוגע לעצמו, הפרתו הפרה, דהיינו כל זמן שהיא תחתיו, או אפילו עם גרשה, כל זמן שהיא לא ניסית לאחר ויש אפשרות שהיא תחזור אליו, אז הפרתו קיימת ושרירה. למה? כי בפסוק נאמר בניש לאשתו, וכל זמן שהיא לא ניסית לאחר ראויה היא לחזור אליו. אבל האחרים אינו מפר, אם הוא גירש אותה והיא ניסית לאחר, בטלה הפרתו וחוזר הנדר וחל עליה. ואחי קטני, וזוהי כוונת המשנה, אילו נדרים שהוא הבעל מפר בין לעצמו ובין לאחרים שאין ההפרה בתהילה לעולם, כיוון שלשון מיפר סתם משמע לעולם, רק נדרים שיש בהם עינוי נפש, אבל נדרים שבינו לבינה מפר לעצמו ולא לאחרים, ולכך הם לא נמנו במשנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שלדעת חכמים כשאמרה האישה אם מרחץ, זהו נדר שיש בו עינוי נפש. ואומרת הגמרא, איך היא כאמרה, איזה דבר אסרה אישה זו על עצמה? שהרי לשון אם מרחץ אינו לשון נדר, אלא משמע שאסרה על עצמה דבר מסוים, בתנאי שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה. הילה אם האם מדובר דאמרה קונם פירות עולם עליי, אם מרחץ, אם מדובר באופן שאסרה על עצמה את כל פירות העולם בתנאי, שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה, למה להפרה לא תרחץ ולא לתסרן פירות עולם עלה? מדוע רשאי הבא להפר את הנדר הזה? הרי יכולה היא שלא לרחוץ ולא יאסרו פירות העולם עליה. בנמצא שלעת עתה אין כאן עינוי נפש עד שתעבור על התנאי ותרחץ ותאסר בכל פירות שבעולם. שואל הרן, הרי לאלה למדנו בגמרא בדף י' עמוד ב' שאדם האוסר על עצמו בקונם לישן היום, אבל תולה את הנדר הזה בתנאי שיחול עליו רק אם ישן מחר, אנו אוסרים עליו לישון היום, למרות שעדיין לא נתקיים התנאי ולא חל הנדר. למה? כיוון שאנחנו חוששים שמה ישן למחר, כיוון שאין דרך האדם להיזהר שלא לעבור על תנאו, ובכך יתקיים התנאי ויחול הנדר, ונמצא שאם ישן היום עבר איסור למפרע. ואם כן גם באישה הזו היה לנו לאסור אותה את כל הפירות שבעולם עליה כבר היום, מחשש שמא תרחץ לאחר מכן והתברר למפרע שעברה איסור באכילת הפירות. מתרץ הרן שאכן אם הייתה האישה הזו אוסרת על עצמה פירות העולם מהיום, הייתה אסורה כבר מהיום, אבל כיוון שלא אמרה מהיום, אנחנו תולים שמן הסתם אדם שתלה נדרו בתנאי, כוונתו שאם יעבור על התנאי, יחול הנדר מכאן ולאבא ולא למפרע. ועל כן אין כל חשש באכילת פירות היום, אף אם תרחץ לאחר מכן. ובמסכת שבוע דף כוח מתרץ הרן באופן שונה, שלגבי האישה הזו שאסרה כל פירות שבעולם, אנחנו תולים שכוונתה לאסור הפירות רק לאחר הרחיצה. כיוון שאף אם מותרת היא בפירות קודם הרחיצה, אין בזה ביטול הנדר, שהרי לאחר שתרחץ תאסר. מה שאין כן לגבי אדם שאסר על עצמו כיכר מסוימת, שאם אין כוונתו לאסור מיד אלא רק לאחר שיוכל את הכיכר השנייה, אם כן ייתכן שנדר זה לא יחול עליו לעולם. דהיינו באופן שיוכל את הכיכר של האיסור קודם לכיכר של התנאי. ועל כן אנחנו תולים בהכרח שכוונתו היא לאסור כבר מהיום. קושיה נוספת מקשה הגמרא על דברי רב יוסי, שחלק במשנה על חכמים ואמר, אין אילו נדרי עינוי נפש, משמע מדבריו של רב יוסי, שאינו חולק על דעת חכמים שיש מקום לחשש שמא תרחץ ויחול עליה על נדר, אלא שדעתו היא שאף אם יחול הנדר אין בו עינוי נפש. מקשה על כך הגמרא ועוד קשה, בה לימה רב יוסי אין אילו נדרי עינוי נפש? כיצד ייתכן שלדעת רב יוסי אין בנדר הזה של מניעת הפירות עינוי נפש? הרי יש מקום לחשוש דילמה, רחצה ויתאסרו פירות עולם עלה, שמא תרחוץ ויאסרו כל פירות שבעולם עליה, ולא ייתכן לומר שאין בזה עינוי נפש. ואומר הרן, אין לפרש שכוונת רבי יוסי לומר שאין לנו חוששים שמא תרחץ, שאם כן היה לו לומר שלא ניתן להפר את הנדר, משום שיש בו עינוי נפש, כיוון שאין לנו חוששים שיחול בפועל. עוד פירוש מביא התוספות לקושיית הגמרא, גם אם רבי יוסי סובר שאין חוששים שמא תרחץ ואין במניעת הרחיצה עינוי נפש, על כל פנים היה לו להודות שאם נדרה שלא התקשט יוכל הבעל להפר, שהרי שנינו במסכת כתובות שבמניעת קישוט לאישה יש עינוי נפש מאחר שקוראים לה מנובלת. והרשב"א מסביר את קושיית הגמרא שהיא רוצה להקשות בדרך של ממה נפשך. אם הלכה כדברי רבי נתן הסובר שלא ניתן להפר נדר קודם שהוא חל, אם כן מדוע לדעת חכמים יכול הבעל להפר? הרי יכולה היא לא לרחוץ ולא להסר בפירות העולם. ואם הלכה כרבנן שחולקים על רבי נתן וסוברים שניתן להפר נדר קודם שהוא חל, אם כן מדוע אומר רבי יוסי אין אילו נדרי עינוי נפש? הרי בנדר עצמו יש עינוי נפש וניתן להפרו כבר מעכשיו. מחמת הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ומסיקה שלדעת חכמים מניעת רחיצה יש בה עינוי נפש. וממילא מבאר את הגמרא את דברי המשנה כך. ואלא אומרת הגמרא, יש לבאר את דברי המשנה אם מרחץ דאמרה האישה קונה מנעת רחיצה עליי לעולם, אם מרחץ פעם אחת ונמצא שיכולה היא לרחוץ עכשיו, אבל מכאן ואילך תיאסר ברחיצה לעולם. משום אחי, מיפר לבעלה מיד את נדרה. מדוע? דאיכי תעביד, כיצד היא תעשה? אם תרחץ, נתקיים התנאי וממילא מתסרה נעת רחיצה עלה, נאסרת עליה נעת רחיצה לעולם. ואם היא לא תרחץ כדי שלא יתקיים התנאי ולא יחול הנדר עליה, בכל זאת עדיין איתלה ניבולה. יש לה צער ועינוי נפש במניעת הרחיצה, ונמצא שבין בנדרה ובין בתנאה יש עינוי נפש, ועל כן יכול הבעל להפר, וזוהי דעת חכמים. שואל הרן, כיוון שלדעת חכמים יש עינוי נפש במניעת הרחיצה, אם כן מדוע לא כתבה המשנה בפשטות שאישה שאסרה על עצמה הנעת רחיצה רשאי בעלה להפר לה משום נדרי עינוי נפש? הוא מתרץ שהמשנה רצתה לחדש שאף באופן שתלתה את איסור הרחיצה בתנאי אם תרחץ פעם אחת, ונמצא שכל זמן שלא רחצה פעם אחת עדיין לא חל הנדר עליה. למרות זאת, רשאי הבעל להפר כבר מעכשיו, אין אנחנו אומרים שתרחץ תחילה כדי שיחול הנדר. ודעת חכמים אצלנו בסוגיה זה כדעת רבנן, שחולקים על רבי נתן לקמן בדף פייטט עמוד ב' שסוברים שניתן להפר נדר אף קודם שאוכל. אבל לדעת רבי נתן עליה לרחוץ קודם פעם אחת כדי שיתקיים התנאי ויחול הנדר, ורק אז יהיה הבעל רשאי להפר. ואילו הראש כותב שאין הכרח מדברי הגמרא בסוגייתנו שזה כשיטת רבנן החולקים על רבי נתן, אלא ניתן להעמיד את האוקימתא הזו בין לרבנן ובין לרבי נתן, והיינו שלרבנן אכן יוכל הבעל להפר את נדרף קודם הרחיצה הראשונה, ואילו לרבי נתן עליה לרחוץ פעם אחת כדי שיתקיים התנאי ויחול הנדר, ורק אז יוכל הבעל להפר את נדרה שלא תרחץ לעולם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוסי סבר שאין בנדר הזה עינוי נפש, אלא אפשר דלא רחצה ולניבול לא חיישינן. היא לא תתרחץ, ומצד שני לניבול אנחנו לא חוששים, כי לדעתו, אף אם לא תרחץ האישה כל ימיה, אין בכך עינוי נפש. לפי האוקימתא הזו, נחלקו חכמים ורבי יוסי האם במניעת רחיצה יש בה עינוי נפש או לא. בקשה הגמרא יחי, אם אכן באופן זה נחלקו רבנן ורבי יוסי, מדוע נקט רבי יוסי בדבריו את המילים אין אילו נדרי עינוי נפש, שמשמע מדבריו שמכיוון שאין בנדר הזה עינוי נפש אין הבעל רשאי להפר. אבל אם היה בנדר הזה עינוי נפש, אף אם בתנאי לא היה עינוי נפש, היה הבעל רשאי להפר. והרי אין הדבר כך, אלא אף אם בנדר יש עינוי נפש, אם התנאי אין בו עינוי נפש, אין הבעל רשאי להפר. בדיוק כמו שמבואר מקושיית הגמרא לעיל בדף ע"ט עמוד ב', למה להפרה לא תרחץ ולא לתסרן פירות עולם עלה? שלא תרחץ ולא יאסרו על הפירות העולם? כי סברה אז הגמרא שגם לרבנן אין עינוי בתנאי שהוא מניעת רחיצה, וממילא אין הבעל יכול להפר. זאת למרות שאין ספק שבנדר שהוא מניעת כל פירות העולם יש עינוי נפש. אם כן, אומרת הגמרא, ליתנה אחי, היה למשנה לומר כך. רבי יוסי אומר, תנאי זה אין בו עינוי נפש. ואילו רבי יוסי היה כותב כך, לא היה מקום לחשש שיאמרו שאם התנאי יש בו עינוי נפש, יכול הבעל להפר. גם אם בנדר עצמו אין עינוי נפש, כי הרי מפורש בה כתוב שלא ניתן להפר נדר, אלא אם כן יש בו עינוי נפש. כי כיוון שתלתה את נדרה בתנאי שלא תרחץ פעם אחת, ולדעת רבי יוסי אין במניעת רחיצה עינוי נפש, על כן אין הבעל רשאי להפר. ואף אם הייתה נודרת הנאה מכל פירות שבעולם, זה הסברו של הר"ן בקושיית הגמרא. נביא גם את הסברו של התוספות, שמפרשים את הקושייה של הגמרא באופן אחר. מאחר שלדעת חכמים יש לה עינוי נפש בין בנדר ובין בתנאי, שהרי אף בזה שהיא נזרת שלא לרחוץ כדי שלא יחול עליה נדר יש עינוי נפש, אם כן מדוע מזכיר רבי יוסי בדבריו רק שבנדר אין עינוי נפש, היה לו לומר שבין בתנאי ובין בנדר אין עינוי נפש, או שיאמר סתם שאין הבעל יכול להפר בלי לפרט שאין בזה עינוי נפש. מחמת הקושייה הזו מעמידה הגמרא וקימתא אחרת במחלוקתם של רבנן ורבי יוסי במשנתנו, אלא אומרת הגמרא, כוונת דברי המשנה, אם הרחץ דאמרה האישה, תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם אם הרחץ היום. ולדעת חכמים יש עינוי נפש גם במניעת רחיצה של יום אחד, וממילא גם באופן זה יש עינוי נפש בין בנדרה ובין בתנאה, ועל כן רשאי הבעל להפר. והרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ד' כותב, אחד עינוי גדול ואחד עינוי קטן ואחד עינוי שהוא לזמן מרובה או לפי שעה, הכל מפר הבעל. כי הרמב״ם סובר שנחלקו רבי יוסי ורבנן האם ניבול של יום אחד נחשב ניבול, והרמב״ם פוסק כמו רבנן. מוסיף הכסף משנה, שמשמע להרמב״ם שכיוון שניבול של יום אחד הוא ניבול, גם ניבול של שעה אחת הוא ניבול ויכול הבעל להפר. המשנה למלך מביא ראיה לדברי הרמב״ם, שהרי אישה שנשבעה שלא תרחץ היום אינה אסורה אלא עד שתחשך. ובאופן שנדרה סמוך לשקיעת החמה, נמצא שלא אסרה על עצמה נעת רחיצה אלא שעה מועטת. ובכל זאת יכול הבעל להפר. ולא מצינו חילוק בזה, בהכרח שגם עינוי של שעה אחת יכול הבעל להפר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוסי סבר ניבול דחד יומא לא שמי ניבול, אין עינוי נפש במניעת רחיצה של יום אחד, ונמצא שאין כאן עינוי נפש לא בתנאי ולא בנדר, ועל כן אין הבעל רשאי להפר. וממילא עכשיו אין מקום להקשות את קושיית הגמרא ליעיל שיאמר רבי יוסי, תנאי זה אין בו עינוי נפש, כיוון שלקמן בדף פ"א עמוד א' מדייקת הגמרא מדברי רבי יוסי, שדווקא עינוי נפש אין בנדר הזה, אבל דברים שבינו לבינה, יש כאן. ודברים אלו אמורים רק במניעת רחיצה לעולם, אבל במניעת רחיצה ליום אחד, אין אפילו משום דברים שבינו לבינה, ולכן הקט רבי יוסי בדבריו בדווקא, אין זה נדרי עינוי נפש. שבנדר שהוא מניעת רחיצה, לעולם אין עינוי נפש, ויש דברים שבינו לבינה. אבל בתנאי שהוא מניעת רחיצה ליום אחד, אין אפילו משום דברים של בינו לבינה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף עין ט' ממסכת נדרים, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, במה חמורה הקמת הנדר מהפרת הנדר? שאלה שנייה, במה חמורה הפרת הנדר מהקמתו? שאלה שלישית, כששתק הבעל ביום ששמע, ואחר כך אמר שלא ידע שאפשר להפר, או שלא ידע שאפשר להפר את הנדר הזה, מה הדין? שאלה רביעית, הנודרת מפירות חנווני זה, האם יכול בעלה להפר את נדרה? שאלה חמישית, מניין שבעל מפר נדרים שבינו לבינה? השאלה האחרונה על דף אינטט, במה שונה הפרת הבעל בנדרים שבינו לבינה מנדרי עינוי נפש? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, חבב במנחם אב תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף עין ט' ממסכת נדרים, ולימודנו הוקדש לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אפרם יהושע, בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום יום כואב הוא יום השנה לפטירתו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי זך במנחם אב תשע"ה, חפז במנחם אב תשע"ה, עם דף פ', עם הדף ה-80 של מסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.